רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
כימאים, פיזיקאים, מהנדסי כימיה, מכונות, חומרים ותעשייה וניהול, אינטל רוצה אתכם. ענקית הטכנולוגיה העולמית וחברת ההייטק הגדולה מגייסת לשורותיה מהנדסים ממגוון תחומים, גם בעלי ניסיון וגם בוגרים טריים בתחילת דרכם המקצועית. אינטל נמצאת בחזית הטכנולוגיה בכמעט כל תחום, מתקשורת ומחשוב ועד בינה מלאכותית ורכבים אוטונומיים. מפעל השבבים של אינטל בקריית גת הוא המפעל המתקדם והגדול ביותר של אינטל ובעולם בכלל. כאן עושים היסטוריה בקנה מידה עולמי. למידע נוסף על המשרות הפתוחות, חפשו אינטל דרושים בגוגל. היי, זה רן. אני מזמין אתכם להצטרף להקלטה חיה של פרק של עושים היסטוריה על הבמה בפאב הקנטה ב-23 באפריל בשעה 7:30 בערב. נושא הפרק, האבולוציה של הסמים הנרקוטיים. איך זה שבכל פעם שהכימאים מנסים להפוך את האופיום למשכך כאבים בטוח לשימוש, הם מצליחים ליצור סם הרבה יותר ממכר ומסוכן ממקודם. עושים היסטוריה על הבמה. לרכישת כרטיסים, חפשו את הבאנר באתר הבית, ranlevi.com.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה. עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
שלום וברוכים הבאים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט החדשנות הטכנולוגית הבא אליכם מבית עושים היסטוריה ברמת גן. אני ארנון זמיר והיום פרק בונוס, המהפכה התעשייתית הרביעית. שימו לב, חלקו הארי של הפרק היום הוא באנגלית, ומקצתו נהנה מאיכות סאונד ששמורה רק להקלטות שטח. האזנה תדרוש מכם לאזן בין רעשי הרקע וחילופי המבטאים ביני ובין המרואיין, אבל אני מבטיח שהתוכן יפצה אתכם על המאמץ. המהפכה התעשייתית הרביעית. זהו השם שניתן לאחת המגמות הבולטות סביבנו, או ליתר דיוק, להיתוך של כמה מגמות שמשפיעות על תעשייה, על התקשורת, ועל העולם שבו אנחנו חיים. האמת היא שאני חי בשלום עם ציון המגמה, אבל חי קצת פחות בשלום עם הכותרת מהפכה. נדמה לי שיש בינינו כמה שמזדרזים להדביק את המילה מהפכה לתהליכים, ושוכחים לעתים שמהפכות, כולל המהפכות התעשייתיות הקודמות, כללו לא רק שינויים באיך שדברים מיוצרים ואיך שהעולם מתנהל, אלא גם מלחמות, מאבקים ושינויים גיאופוליטיים עצומים. אז אני לא אומר שאנחנו לא שם, אבל אני גם לא בטוח שאנחנו כן. מכל מקום, המהפכה התעשייתית הרביעית, או Industry 4.0, היא כותרת שניתנה לחיבור בין כמה מגמות מוכרות שאולי ניתן לסכם אותן בטשטוש גבולות בין העולם הווירטואלי לפיזי ובמידת מה בין האדם למחשב. אנחנו כבר יודעים שהכל מחובר, שמחשבים יודעים לקבל או לתמוך בקבלת החלטות מורכבות יותר ויותר, ושקצב ההמצאה של רעיונות ושל יכולות חדשים עולה. לפני 5 או 6 שנים, כשהמונח החם היה המהפכה התעשייתית השלישית, דיברנו על ייצור דיגיטלי. דיברנו על זה שאפשר לשלוח קבצים ממקום למקום בעולם וליצור מהם עצמים פיזיים, למשל במדפסות תלת מימד. המהפכה הרביעית מוסיפה לקערה הזאת עוד טכנולוגיות. תקשורת, פיתוח מהיר, סייבר סקיוריטי, וכמובן, Machine Learning, Artificial Intelligence, היכולת לאבד ולהסיק נתונים מכמויות עצומות של מידע, מה שנקרא Big Data, ואפילו מחשוב ביולוגי ומחשוב קוונטום. כל זה מחייב חברות לבחון מחדש את הדרך שבה הן עושות עסקים, מפתחות פתרונות ומתקשרות עם הלקוחות וצוותי העבודה שלהם. המשימה שמוטלת על כתפיהן היא אותה משימה ישנה. חדשו, כדי שלא למצוא את עצמכם בלתי רלוונטיים, ובו בזמן שימרו על הנכסים הקיימים, כדי לא למצוא את עצמכם מחוץ לשוק. קל לי, באופן יחסי, לדמיין את האיזון הזה, כשבליבו חברות תוכנה, פיננסים ואולי סייבר סקיוריטי. בין אם בצדק ובין אם לא בצדק, אני מעריך ששינויי תהליכים בעולמות האלה עודם פשוטים וזולים יותר מאשר בעולמות תוכן שמזזים ברזלים אמיתיים. חברות מוצר, רפואה, תשתיות וכן הלאה. והשאלה, איך מנהלות חברות כאלה, שהמוצרים שלהם הם פיזיים ממש, תהליכי חדשנות זריזים מספיק, מעסיקה אותי לא מעט. לכן שמחתי מאוד כשהייתה לי ההזדמנות לראיין את אוליביה ריבה בביקורו בארץ.
Hello, my name is Olivier Ribet. I'm the Executive Vice President of Dassault System in charge of the Europe, Middle East, Africa and Russia region.
אוליביה מנהל את האזור שלנו בחברת Dassault Systems. זיהיתם את החברה? כי אם לא, יכול להיות שזה בגלל שבארץ מכירים אותם יותר בשם התוכנה שלהם, SolidWorks. מבחינות רבות היא הייתה הסטנדרט דה פקטו של דור שלם של מהנדסים, ובאמת ליבת העיסוק של החברה היא תעשיות שלא ידועות דווקא בגמישותן. החברה הוקמה על ידי מהנדסי תעופה, וגם כיום תחום התעופה והתחבורה מהווה בערך שליש מהפעילות שלה. החברות שהיא משרתת הן בין היתר קוקה קולה, אדידס, בוש, ניקון, חברות שעוצרות במוצרים אמיתיים, לא בתוכנה. בריאיון שלפניכם ניסיתי ללמוד איך הכלים שמשמשים לתכנון יכולים לקדם חדשנות ולשמר אותה. בדרך גם למדתי שהחברה, ויש לזכור שזה לא תאגיד ענק, זאת חברה שבמקורה היא משפחתית ולא גדולה, הגדירה לעצמה מטרה אסטרטגית שלא קשורה בתוכנות לסרטוט תלת-ממדי.
The purpose of this ecosystem is really to create virtual universe that allow customers and partners to imagine sustainable innovation that reconcile product, nature and life. So this is really the core of what we are up to. And that guides obviously the type of projects we work on, that guides every day the type of strategic partnership and alliances we do. And that also guides the type of technology that we look after.
טכנולוגיות חדשות שיוצרות דרכים חדשות לספק מוצרים ללקוחות משנות את שרשרת הערך של התעשיות הקיימות. תחשבו על בלוקבאסטר, זוכרים את זה? איפה הם כיום כשנטפליקס הוציאו אותם מהשוק? מתחרים זריזים, זמינות של מידע וכלי פיתוח מתוחכמים, לפעמים אפילו מערכי לוגיסטיקה חדשים, עלולים להוציא מהשוק את היצרנים וברמה אחת למעלה את מי שמספק להם כלים. אם אף אחד כבר לא נוסע בקרקרות, כדאי שיצרני פרסות הסוסים ימצאו לעצמם עיסוק חדש. אילו עקרונות עומדים בבסיס היכולת של ארגונים להיות חדשניים לאורך זמן? ומה מבדיל בין הבלוקבאסטרים, הקודקים והבארנס אנד נובלס של העולם, לבין הנטפליקסים, סוני או אמזונים של העולם? איפה כל זה פוגש את הכשרת וגיוס כוח האדם, ומה הקשר של ישראל? עם השאלות האלה נכנסתי אל הרעיון. אני אשתדל לא להפריע במהלכו ואוסיף הערות רק אם הן אבסולוט להכרחיות. אני אתחיל מהגילוי שיש משהו חדש, טכנולוגיה חדשה, שנקראת מחשבים.
When you look at how this company started 32 years ago, it was a bunch of engineers working in the aerospace industry who came to their boss and said, hey boss, there is something new called the computers that are giving an immense power of computational capabilities in the hands of the engineers. And that's going to empower them to do things that before were not accessible. And instead of doing physical prototypes of wings of planes with cardboard and clay and metal and do one wing per week or per month because it was pretty tedious, they could do physical modeling and simulation of wings of planes in a matter of a few hours. And 32, 35 years after, some of these fundamental principles, which were one, be completely out of the traditional way of doing, traditional way of operating a process. B, use scientific software in a way that is quite advanced and that is really going to free yourself as an innovator to imagine new products, new objects, new experiences, is still at the core of the raison d'être of the ecosystem. And we did it historically, as you pointed, in the domain of aerospace. But over the last 30 years, we have not only expanded beyond just the traditional 3D modeling, we expanded into simulation, into manufacturing and supply chain and innovation management and program and lifecycle management and so on and so forth.
And into a bunch of other industries which are...
Absolutely.
Traditionally less prone to do 3D modeling in the... one of the ones that I would ask you later to maybe zoom in on very quickly is life sciences.
Absolutely. I was about to talk about this one. Yes.
Perfect. Mm-hmm. Then before that, you described the situation in which you have a long conversation with one of CEO of one of your clients. Mm-hmm. Is this something that a company like yours does a lot?
Yes, we do.
And if so, how does it impact the company's culture?
Very significantly, actually, because when you serve 12 industries, we serve today 12 industries in 70 segments. If you want, for example, to be a significant and meaningful player in the domain of semiconductor, you need, as we do, you need to go in Taiwan. You need to spend time in Shenzhen. You need to go to Las Vegas to meet some of the customers who are coming to the Consumer Electronics Show in January. Then you need to go meet with companies in the telecommunication equipment sector who have decided to insource the design of their systems on chip. So you really need to go out there. And a lot of things are now available thanks to people like you, because democratizing the knowledge of scientific information and making it more accessible. But there are also a bunch of discussions that will never be visible for quite a long time until the product gets released. And unless you establish this level of entity personae, personal connection, you are not going to get this information by reading the news or attending an exhibition or a show. So you need to spend time going out there, yes, absolutely. And this is really core to the way we build and define our products. Yeah.
And in your procedures, what level in the company is taking part in these encounters?
That's an excellent question, because in some geographies, you know that the leaders and the managers of the company are kind of the focus point and the concentration point of knowledge and decision. And in some other cultures, in some other countries, you realize that the manager or the leader is just an official position at some point that is actually an honorific position, but the real power has been distributed across the entire company. If you take the example of a company like Huawei in China, they have this concept of a rotating CEO. So every 2 to 3 years, they change the CEOs, and you actually have two or three CEOs, concurrently at the same time. So the company is managed not only by two big bosses, but these big bosses are also changing themselves. And this is a process that this company put in place a while ago to, make sure that they would not stiffen the organizational structure of the company, B, that they will bubble up continuously some new talents and some new high potential, and C, will be very decisive in their decision process, because when you know that you are the boss for 2 or 3 years, you have no time to lose. So you are going to take much faster decisions than companies where they know that the CEO is going to be here for many, 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 many years. So it depends on the culture of the company, depends on the context of the company, depends on the nature of the company and the business they look at. And what is really fascinating is to see that after years where everybody was reading the same books, looking at the same business cases, going in the same schools and looking at the same referential, you see actually a lot of innovation across the world, not only on the product, but more importantly on the process and the organizational model that is way more de-structured compared to the traditional model, and more organic and fluid in the way of learning and deciding and optimizing the business model and the operating models of your company.
Can you give me one example from your company?
Yeah, so in the case of Dassault Systèmes, we are a 17,000 employees companies distributed worldwide equally between Europe, where we do roughly 33, Europe, Middle East, Africa, and Russia, where we do 43% of our revenue, roughly 30% in the US, and the rest in Asia. Which means that we have this continuous learning mechanism across the company where we detect trends, we monitor political, economical, societal, technological, environmental, and legal trends and changes to start to spot what's coming next, to make sure that when our customers tell us, hey, we are working on a new mobility service, A, we understand what is a mobility service. B, we have been able to compare mobility service the Israelian way compared to the Korean way, compared to the Californian way, which are in nature quite different, and be ready to do that. So to do so...
And that is sort of predictive research?
Yeah, I mean, it's A, by doing what we call primary research with online public sources and consulting firms and so on and so forth. But we also do direct interactions with a lot of startups, with a lot of venture funds, with a lot of banks, with a lot of large and medium-sized companies to really detect as much as we can what's coming next. And really anticipate these trends to make sure that when people will want to design or manufacture or engineer or simulate this kind of experience, our software will be ready. So if they want to do autonomous vehicle in Japan that will be collecting in the morning parcels and in the afternoon will pick up kids out of schools and at night will pick up elderly people who come back from the hospital, you need to be able to think about what it means from an engineering standpoint, from a mechanical standpoint, electronic standpoint, software standpoint, manufacturing standpoint, etc., etc. So we spend a lot of time on that. And to make sure that this is truly global, we have actually kept across the world a little bit more than 60 R&D labs and organizations. Some of them are with 3 or 4 people, some of them are with 500 or 1,000 or 2,000 people. So we are highly distributed in the way of developing our software and creating our platform, which is what we call the 3D Experience Platform. But we do it in a way that organizationally, internally, is based on this distributed capacity to collect information, to analyze information, and build the software that will create the solutions that our customers need.
I want to shift us real quickly to the subject of talent and hires. Mm-hmm. Do you see, as the company shifts and innovates and create new products and more integrated ones, do you see a shift in the kind of talent that the company is looking for?
Seeing that, I can talk for ourselves, but I can also talk for many of our customers. The traditional way of doing talent acquisition was to replace and enhance existing skills. So one of the challenges when you are doing aerospace or automotive or life science or whatever product is that over time you create a lot of intellectual property, a lot of internal knowledge across the company, and a lot of know-how. So the question is, how do you capture this knowledge of the company that most of the time is pretty generic? Because when you look at the knowledge on how to do the simulation of a car in China is pretty much the same as doing a simulation of a car in Germany or a simulation of a car in the US. But the know-how is really different. You will see companies who will do in 2 hours what other companies do in 2 weeks because they have developed internally a unique way of capitalizing the know-how after years and years and years of tough, difficult learning and painful experiences. So they have learned. And once they capture that, they want to make sure that they pass that to the next generation. So when they were hiring talents, they were hiring people who could assimilate this knowledge and this know-how as quickly as possible, which is still the case for a lot of companies. But at the same time, we see another trend. We see companies who realize that even if you have developed an immense knowledge and know-how on mechanical engineering or software engineering, it's not enough anymore. You need to have talents who are capable of being tangential. They are going to connect to other disciplines. They will be able to have a sort of a natural set of APIs, as we say in the software industry, application programming interface. They will be able to plug to other domains. I'm going to give you an example. When you are an electronic engineer today, you have been trained for the last 20, 30, 40 years in doing circuit boards that are physical, rectangular shaped pieces of equipment on which you glue or stick or weld electronic components. So there is now a big trend on flexible electronics, which means that an electronic engineer doesn't need only to know how to do a trace and route of a circuit and placement of components, but also need to understand material science, simulation, deformation of material, manufacturing processes that will be needed to do this kind of very special shape. If you have a company who decides to develop their own material, you will need to have material science engineers capable of collaborating with electronicians in different departments. So we see So more and more companies who are quite successful are the ones who can blend domains of expertise, different knowledge, different background. And people are still searching for advanced, skilled engineers. And Israel has a massive concentration of very, very great schools where the typical level of expertise is super, super high. But we also see more and more companies who are searching for talents who can blend in very different environments and different cultures. And this is really becoming a criteria that makes the difference between fast-track, high-potential young engineers who join companies and more traditional ones who will do the job but will stay in their job for a longer period of time. As companies really become more agile and really want to move much faster and innovate much faster than before, yes, you need software and tools, and we can help on that, but there is also a blend of culture and internal chemistry of the type of talents that you need to assemble that is becoming more and more of a focus of attention for the CXOs.
When we're looking at a software suit like a SolidWorks and the simulation software around it, when we compare it with other tools in the same realm, we see that there's a very long and relatively shallow learning curve, which means that in many cases, someone that adapted one set of tools at school or in their first job will be reluctant and rarely switch to another. Is this a consideration in the way you construct the entry points to your set of tools? And if so, how can I make a decision?
Yeah, when it comes to the choice of tools that or applications that you are going to use to drive not the development of a product, but I will say more the end-to-end life cycle of the innovation that you are going to deal with, there are definitely a lot of considerations today that are making people think twice before they buy something. Either because they need to make a first choice or because they need to decide if they will stick to the existing application and software that they know for the last 5, 10, 15 years or if they need to move to something else.
And if it would have been a word processing tool, that's a relatively easy decision. So there are minute details, but if my 3D modeling habits have been formed in SolidWorks, my ability to shift to another tool is relatively limited.
Yeah, what we see happening today is that, and you saw some examples, you have seen plenty of customers here around you who are showing that either they switched from competitive products, competitive platform from Autodesk to SolidWorks, or they have decided to double down on SolidWorks, is because there has been this continuous effort by Dassault Systèmes to really make sure that we understood how the innovation processes and how the world of design and product innovation was evolving. And we have seen a lot of trends. One big trend is that you cannot just separate mechanical from electronics, from software, from electrical, from simulation. There is a continuous need to understand what are the consequences of what you are about to do. When you do the electronic circuit board, when you do the new shape of an enclosure, when you do the choice of a material, when you do the simulation of a new piece of software in Python or whatever, you need to understand what is going to happen if you do it for real. So, which means that people start to realize that you cannot work with a disconnected set of tools who are not talking to each other. You really need to have an environment in which the consequences of the choice of this part or this design or this subcomponents or whatever is well understood from a manufacturability standpoint. Can you manufacture that, yes or no? Can you manufacture it on volume? Can you manufacture it on cost, on yield, on quality, on certification, and so on and so forth? Can you do two products instead of one in your product family? And if you want to create variants and configuration of colors and shapes and characteristics, is it going to create a massive burden for you? So more and more people start to understand not about the job they need to do, but the context in which they are going to do their job with an outcome that is not a product, but that is an experience. And this is why we call that the 3D experience platform, because you have the product understood in the context in which it is going to be used. And the context is quite large, complex, changing, morphing, because customers are complex, changing, morphing. And it's becoming more and more important for people who are engineering this product to understand precisely what are the experiences they want to deliver downstream.
שלום רב, חובבי פודקאסטים ותיקים ובמיוחד מי שמתעניינים בציבוריות הישראלית, בסוגיות פוליטיות וסוגיות מעניינות עמוקות שקשורות בנעשה במדינה, ודאי כבר מכירים את הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. מי שטרם הכירו את התוכנית, בדיוק בשבילכם הבאנו את יוחנן פלסנר. שלום יוחנן.
שלום.
אתה נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה ולשעבר חבר כנסת מטעם קדימה. אז ספר לנו קצת יוחנן על הפודקאסט שלכם, הדמוקרטים.
הרעיון של הפודקאסטים הוא בעצם לתת הקשר לסוגיות שהרבה פעמים נמצאות במוקד הדיון והמחלוקת הציבורית, אבל השיח ברובו הוא קצר, הוא מאוד פופוליסטי, ואנחנו נותנים הקשר במובן של מה קורה במקומות אחרים בעולם, ונותנים את כל העושר הזה של הידע, המומחיות והפרספקטיבה, כדי להשאיר את ההבנה שלנו, ואת היכולת שלנו גם לגבש מסקנות. אנחנו רואים עכשיו את המשבר של המפלגות, שיטות הבחירה של המפלגות, איך בוחרים מועמדים, יש מפלגות דיקטטוריות, יש מפלגות עם פריימריז מושחתים, אנחנו הולכים להציע בפודקאסט פרספקטיבה אחרת, איך אפשר לתקן את המפלגות ואת שיטות בחירת המועמדים על בסיס מה שעובד ומצליח במקומות אחרים בעולם. איך זה שתמיד הנושאים שהם הכי חשובים ל-70% מהישראלים לא מטופלים, למשל שאלות של דת ומדינה, ואיך זה קשור לשיטת הבחירות שלנו, ומה האלטרנטיבות האמיתיות שניתן לשים על השולחן כדי לתקן את שיטת הבחירות, ולהחזיר את העוצמה למרכז, לרוב הגדול של הישראלים שרוצה למצוא את המכנה משותף הממלכתי שמחבר בין כולנו.
מעולה, תודה רבה יוחנן. אז אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט הדמוקרטים, תמצאו שם אוסף אדיר של נושאים מרתקים ודיון עמוק מאוד בנושאים האלה. חפשו הדמוקרטים בכל אפליקציות הפודקאסטים שאתם משתמשים בהם, או בקרו באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, idi.org.il, וחפשו תחת קטגוריית תחומי עיסוק ומחקר את הפודקאסט הדמוקרטים. האזנה נעימה.
One can claim that this kind of consideration is done at the company level or the corporation level, while at the single user or student or enthusiast level, or even at a startup, the awareness to the level of complexity that is acquired down the line, my gut feeling is that that's not complete, not necessarily part of the consideration.
Yes, and this is, you're absolutely right. But we see that the companies who have been able to raise a first round of funding and a second round of funding and a third one and who are quite successful and then are penetrating the market are companies who have thought about that from the very first phase. They have not rushed into doing. They have, in bracket, lost a little bit of time at the beginning to really think carefully about the experience they wanted to provide, to the context of usage, to the consideration of certification and potential global expansion and so on and so forth. So they have thought about that. And at some point they said, okay, now enough talking, let's go into the making. But when they enter in the making, in the doing, they have this level of flexibility that allows them not to look at things in a linear step-by-step engineering process, but as a sort of a Rubik's Cube that you modeled from the beginning and that you are pivoting around very
quickly. And they are already set up to make the next step.
Immediately top of mind, I'm thinking about two of them in very different sectors. One in California called Joby, Joby Aerospace. The other one will be Biomodex in France. So what is Joby Aerospace doing in the US? They are doing, they are creating a new aerial system to do vertical takeoff and landing for short commutes to reduce congestion and traffic for whatever. I'm not going to go into details now, but here you have a bunch of engineers who came from the automotive industry, who are coming from neural networks scientists, who are coming from Tesla manufacturing. So all of these guys are pretty strong and advanced in advanced engineering. And for almost 1 year, they conceptualized, they thought, they spent a lot of time thinking about what they wanted to do, how they wanted to do it, before even sketching the first thing. And so they have really not only modeled the product, but they have modeled their entire business model. They have modeled their company. They have modeled their purpose in a way that is quite sophisticated, which means when they started to press on play, everything was pre-wired, pre-connected in a way that gives them an immense degree of agility to go back and forth amongst all the disciplines with one single digital backbone. Another example is this company in France called Biomodex, where they can model the brain, or to be more precise, the vessels, the blood vessels within the brain in case of aneurysm. So they capture information coming from CT scans and medical imagery. And then you can model in 3D the aneurysm of a patient and do a perfect clone of this patient aneurysm in 3D to allow the surgeon to do pre-op procedures before going into the real world. So they practice on a perfect digital twin printed in 3D with all the flexible tissue and so on and so forth. So this example is also quite interesting because in this case, you are talking about extremely sophisticated usage of our platform, where the continuity of innovation is not happening in one company, but in an entire ecosystem, with surgeons and medical equipment companies, and then designers, and then 3D printing companies. So here again, they not only formalized the what they wanted to build, but they spent even more time on how they wanted to work with each other and how they would operate with an ecosystem. And we see more and more companies were realizing that the how you work is actually as important or even more important than the what you do.
מה שאוליביה תיאר פה הם מאפיינים של שחקן שמביט על אינדסטרי 4.0 ממעוף הציפור. התפיסה שלהם כוללת לא רק את הפתרונות הטכניים, אלא התייחסות לגמישות שכלים מעניקים לחברה שמשתמשת בהם. אבל זה לא נגמר שם. חברות שרואות בעצמן שחקן מוביל עולות רמה אחת למעלה ומסתכלות על האופן שבו הכלים שלהם מעצבים את העולם, לא פחות. חישבו על זה כך, הכלים, ולא רק המוצרים שאנחנו יוצרים בהם, משפיעים על התרבות ועל העולם שסביבנו. לכן התקופות הפרה-היסטוריות נקראות תקופת האבן ותקופת הברונזה. אלה מאפיינים מרכזיים של הכלים ששימשו לעיצוב העולם והתרבות האנושיים. במבט מודרני יותר, לרשות חברות כיום עומדים כלים, למשל, לאיבוד כמויות עצומות של נתונים, וזה משפיע ישירות על החיים שלנו. איך אנחנו מחפשים מידע? איך בוחרים אם לנסוע בכביש 6 או בכביש 2? באופן דומה, כלים לתכנון ולסרטוט שיודעים לחשב, למשל, חלוקת עומסים על גשר, משפיעים ישירות על האופן שבו האנושות מתכננת גשרים. אז מה שאוליבי מתאר פה הוא גישה שמושרשת עמוק בדסו ומאפיינת חברות שמסתכלות על אקוסיסטם שלם. הגישה נובעת משילוב של הבנת השוק, ומענה לביקושים כמובן, עם תפיסה ערכית ועם סוג של רוח מפקד. זהו כוכב הצפון של החברה, לתת בידי המהנדסים את הכלים שישפיעו לעולם לחיוב, הכותרת שהם נתנו לזה היא Sustainable Innovation.
So fundamentally at the core of the ecosystem there is this belief that we need to be way more sustainable in the way of doing innovation. Today, the way we do engineering, a lot of companies are doing absolutely incredible engineering, but this is not a sustainable engineering because we are using way too much material, we are wasting a lot of resources, a lot of time. So there is a different way to invent the city of tomorrow, the transportation of tomorrow, the health medical devices of tomorrow, the high-tech devices of tomorrow. So how can we make them way more sustainable from an ecosystem standpoint, from an economical standpoint, from a material science standpoint? Because if you want to do sustainable innovation, it means that, for example, you need to be able to dismantle a product. So the traditional PLM tools and many of our competitors are doing software to help you build something. But the fundamental question that more and more customers are asking is, how can you repair this product? How can you dismantle this product? So in the high-tech space, for example, a lot of companies have replaced little screws by glue for the sake of production volumes and so on and so forth, they replace little screws by glue, which from an engineering standpoint you understand. From a sustainability standpoint, that's a big problem because it makes this equipment less maintainable and repairable than before. And when the end of the life cycle of the product is approaching. So for many years, consumers didn't pay too much attention to that. I can tell you, I have three kids. They are very, very cautious about what they consume, what they buy, what they recommend, what they look at. And they are way more mature than I was at the same age on the sustainability of the product that they are buying. From having an idea in the morning when you take your shower, and you say, oh, I got an idea. So how do you capture this idea? How do you associate people around this concept? If all of us project ourselves in a world that is more sustainable, this is a world in which I think that we will look at each other being relatively proud, or at least in peace with ourselves on the fact that we are leaving the planet in a better state after us than before us. So, that's what we're up to.
אני מקווה שנהניתם מהפרק הלא כל כך שגרתי הזה של עושים טכנולוגיה. הרעיון עם אוליביה ריבה חשף אותי לתובנות מרתקות על המפגש שבין כלים לתוצרים ובין פיזי לווירטואלי. האירוע כולו היה גם די מורכב לתאום. אוליביה לא בדיוק פנוי לכל פודקסטר שמבקש לראיין אותו, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות מאוד לקרן כהן המוכשרת, שסייעה לי לנצל את השמועות על הביקור של אוליביה בארץ ולהפוך אותן לראיון. עד כאן דברינו להיום, תודה על ההקשבה. עושים טכנולוגיה ופודקאסט ברשת עושים היסטוריה. העורך האחראי, רן לוי, המנהל העסקי הוא דני תימור, מנהלת הקהילות היא שרה סילבצקי, ומנהל המחירות אביב שם טוב, שגם סייע לי להוציא לפועל את הקלטת השטח הזאת. תודה אביב. את כל הפרקים שלנו ופודקאסטים נוספים תוכלו למצוא באתר התוכנית ranlevi.com/tech, את עושים טכנולוגיה ערך דור קומט, ואני ארנון זמיר מדבר with a strong Israeli accent. Accent? What accent? I don't hear it.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.